אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. והפעם הרצאה שחשוב שתשמעו. מטבעות דיגיטליים והמפתחות שלהם מנוהלים באופן פרטי ועצמאי על ידי מי שמחזיק בהם. לכן, למרות שלנו יש דרך להבטיח את הארנקים שלנו, אין לנו שום דרך לדעת האם ואיך האנשים הקרובים לנו יוכלו להשתמש בנכסים שלנו אחרי מותנו. אז אילו פתרונות יש לבעיה הזו? עורך דין יונתן קלינגר מדבר על הכלים המשפטיים שיעזרו לכם לנהל את הנכסים הדיגיטליים שלכם ולדאוג שגם אחרי מותכם תוכלו לאפשר רווחה לאלו שקרובים אליכם. איך להוריש את הנכסים הדיגיטליים שלך? מגיש יונתן קלינגר, עורך דין העוסק בתחום דיני המידע, המלווה, חברות הייטק ותוכן.
הסיבה שאני פה היום היא כדי לדבר על משהו שכואב, קשה, לא נעים ולא כל כך אוהבים לדבר עליו, וזה מוות. עכשיו, זה נושא קצת כואב וקצת קשה, כי כשאתה מתחיל לדבר על זה, אז בעצם אנשים אומרים, טוב, נו, נדחה את זה הלאה, נעבור, נחכה. זה לא עכשיו, זה יכול עוד לחכות, לא יקרה לי כלום אם אני אעשה את כל הדברים האלה עוד שנה, עוד שנתיים. ולדבר על מוות ומה קורה אחרי המוות, ולא, אין אלוהים, אז אין חיים אחרי המוות או דברים מטומטמים כאלה, אני מדבר כרגע על מה קורה איתכם אחרי המוות, זה דיון שכל אחד חייב לעשות. עכשיו, קל להגיד, קשה לעשות, אבל אנחנו הולכים לדבר על איך לנהל את הדיגיטל שלכם אחרי המוות, אבל לא רק באספקט של מה לעשות עם הביטקוינים שלכם אחרי המוות, אלא לדבר בכלל על כל הנכסים הדיגיטליים שלכם. ביטקוין הוא מקרה אחד מתוך כלל הנכסים שלכם, וחשוב לי להגיד, יש המון פתרונות מסחריים לא מושלמים, ושום דבר שאנחנו נדבר עליהם והיום הוא לא מושלם. זה הכל דברים חלקיים. ככל שהמידע שלכם יותר רגיש, ככל שהמידע שלכם יותר חשוב, ככה כדאי להשקיע יותר ויותר, ולא רק להסתמך על הטיפה הטיפים שאני הולך לתת היום. וצריך לזכור שזה לא רק מוות, זה גם כל מיני incapacitations למיניהם, ומה יקרה אם. אז בואו קודם כל נתחיל להבין מה הבעיה עם נכסים דיגיטליים. הבעיה עם נכסים דיגיטליים היא כפולה. משפטית, הם לא נכס. ואת זה נשים בצד. ומעשית, כל עוד אין לנו גישה אליהם, אנחנו בבעיה רצינית. אז בואו נתחיל. למה משפטית נכסים דיגיטליים הם לא נכס? כי לצורך העניין, חשבון הפייסבוק שלכם לא שייך לכם. ואם אתם מחר עוברים תאונת דרכים, מתים, והיורשים שלכם רוצים בסך הכל גישה לחשבון הפייסבוק שלכם, כדי שהם יוכלו להיכנס ולמשוך תמונות, אז הם לא יכולים לקבל גישה כזאת. הם יכולים לקבל גישה מאוד חלקית שתלויה בהסכמה של פייסבוק. הג'ימייל שלכם הוא לא נכס שלכם, הוא נכס של גוגל. חשבון המייל בספקית שלכם הוא לא נכס שלכם. ההודעות שלכם בוואטסאפ, בטלגרם. עכשיו, מצד שני, זה משפטית, מעשית, כל מי שיש לו את יכולת הגישה למערכת שלכם, לנכסים שלכם, אז יש לו דרך לקבל את אותם נכסים, גם אם משפטית הוא לא זכאי להשתמש בהם. עוד בעיה שיש, זה שהרבה פעמים הנכסים הדיגיטליים שלנו נמצאים על מכשירים פיזיים, לדוגמה, על דיסק קשיח. ואם אוסף התמונות היקרות לנו נמצא על הטלפון שלנו ואנחנו עוברים תאונת דרכים, ובאותה תאונת דרכים דורסים אותנו ביחד עם הטלפון שלנו, אז אין אוסף תמונות יותר. ואם הדרך היחידה לפתוח את הארדיסק המוצפן ממש ממש טוב שיש לי במחשב, היא באמצעות הסיסמה בראש שלי, אז גם אם בתאונה המחשב לא ניזוק, אז כיוון שלאף אחד אין את הסיסמה למחשב שלי, אז יש לו קובייה יפה שיושבת בצד ואי אפשר לעשות איתה כלום. ואתם צריכים להבין את זה. ניהול נכסים דיגיטליים זה עניין של ניהול סיכונים. הסיכונים האלה אנחנו נדבר עליהם, על המתח בין גישה לפרטיות, ועל מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את זה, אבל קודם כל ולפני הכל צריך לזכור, יש בעיה, והבעיה היא שכואב לדבר וקשה לדבר. אתם לא תלכו עכשיו להורים שלכם ותגידו, אמא, אבא, כדי שכשאתם תהיו דימנטים, אנחנו נוכל לעזור לכם לנהל את הכספים שלכם יותר טוב, תנו לנו אתם את הסיסמאות שלכם לחשבונות, לבנק, לכרטיס אשראי, למחשבים שלכם. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתעשו, כשאתם מסיימים פה, זה לצאת ולמפות את הנכסים הדיגיטליים שלכם. מה זאת אומרת? לפני שאנחנו בכלל מדברים על איך מנהלים את הנכסים, אנחנו צריכים לדעת מה יש לנו, איך יש לנו את זה. אז לשבת ולעשות רשימה, לא לכתוב את הסיסמאות, אבל רשימת מצאי של כל הנכסים הדיגיטליים שאתם תצטרכו לגשת אליהם, או שהיורשים שלכם צריכים לגשת אם קורה משהו. לצורך העניין, עברתם תאונת דרכים, צריך לפתוח את התיק הרפואי שלכם, אז צריך גישה לחשבון שלכם בקופת החולים, שיש שם את התיק הרפואי. אז צריך לכתוב, יש לי חשבון בקופת חולים, אחר כך נטפל באיך משחזרים את הסיסמה ודברים כאלה. אבל קודם כל שידעו, אותו דבר עם חשבונות מייל, חשבונות גיבוי שיש לכם, יחסון, דרופבוקסים, כל הדברים האלה, ולמפות, ולצייר על לוח ענק, איך החשבונות האלה תלויים וקשורים אחד בשני. כי מה לעשות? כמעט כל החשבונות הדיגיטליים שלנו היום, קשורים אחד בשני. אנחנו משחזרים את הסיסמה מפייסבוק לג'ימייל שלנו, נכון? מג'ימייל, אם אנחנו מאבדים את הסיסמה, שולחים לנו הודעת טקסט לטלפון. בחברת הטלפון הסלולרי, אם אנחנו מאבדים את הטלפון, איך אנחנו משחזרים את הטלפון שלנו? לא יודע, אני שואל אתכם, מישהו ניסה פעם? מישהו איבד לאחרונה את כרטיס הסים שלו והיה צריך לקבל כרטיס חדש? ו? איך הם מאמתים שזה אתה? יפה, אז צריך להבין איך משיגים את הפרטים האלה. עכשיו, כשאתם עושים את תהליך המיפוי הזה, אתם גם חושפים את החולשות בהגנה על כל אחד מאמצעי הזיהוי שלכם והחשבונות שלכם, אבל גם מייצרים דרך שאתם אומרים, אוקיי, נניח לצורך העניין, כשאני מצייר את הכל על העץ, הכל מסתנכרן בחזרה למייל שלי. אז אני פשוט יכול לדעת שאם אני אתן גישה למייל, יהיה לי יותר קל לנהל את הדברים האלה. אחרי שסיימנו למפות את הנכסים, צריך להתחיל לנהל את הגישה לנכסים האלה. מה זאת אומרת? כשאנחנו נכנסים להגדרות בכל אחד מהחשבונות, יש בחלק מהם משהו שנקרא Trusted Contacts או Legacy Contacts, שמאפשרים לאנשים גישה לחשבון שלך. לצורך העניין בגוגל, אם אתם רוצים להגדיר את זה, אתם יכולים להגדיר 2, 3, 4, 5 אנשים, שאם אתם לא מתחברים לאימייל שלכם 30 יום, או 90 יום, אתם מגדירים את תקופת זמן, הם יקבלו הודעה ראשונה שאומרת, תקשיבו, לא היה חיבור לאימייל כך וכך זמן, אנחנו חושדים שקרה לאדון הזה משהו, ואז אם עוברים עוד פעם תקופה, אז הם מקבלים גישה לחשבון המייל שלכם. למה עושים את זה? עם שני שלבים, כדי שזה עדיין יהיה הפיך אם קרה משהו באמצע. עכשיו, בפייסבוק יש שלב או הליך מאוד דומה, ההבדל הוא שבפייסבוק אם יודעים שאתם מתתם, נועלים את החשבון להתכתבויות וליצירה של תוכן חדש, מותר לכם לגשת רק לתוכן הישן. עכשיו אנחנו צריכים לכל אחד מהנכסים הווירטואליים שלנו, הדיגיטליים שלנו, לנהל גישה, להגיד אוקיי, איך מתחברים לאותו דבר? האם זה באמצעות יוזרנם וסיסמה? האם זה באמצעות הטלפון? האם זה באמצעות המייל? האם זה באמצעות ביומטריה? למפות את הדרך לגשת לאותם נכסים. אחרי שמפינו את הדרך לגשת, אנחנו נגיע לשלב שבו אנחנו מדברים על איך ניגשים. עכשיו, אם אתם חכמים כמוני, אתם החלטתם להפעיל two-factor authentication, כלומר, בקרה דו-שלבית, יש פה מישהו שלא יודע מה זה? אל תתביישו, יש לנו זמן. כולם יודעים מה זה two-factor authentication? לצורך ההרצאה בווידאו אני אסביר, יש שלוש דרכים שבהם אפשר לזהות אותנו. הראשון, משהו שאנחנו מחזיקים. לצורך העניין, כל מי שיש לו מפתח לדירה שלי יכול להיכנס לדירה שלי אם הוא יודע איפה הדירה שלי נמצאת. שתיים, משהו שאנחנו יודעים. כל מי שיש לו את הקוד הסודי לאינטרקום שלי יכול להיכנס ללובי של הבניין שאני גר בו. כלומר, בשביל להיכנס אליי הביתה צריך גם קוד סודי וגם את המפתח לדלת שלי. שני פקטורים. הפקטור השלישי הוא מי שאני, אם יש מערכת של ביומטריה, טביעת אצבע וכדומה. כשאנחנו מפעילים את הדבר הזה על חשבונות כמו האימייל שלנו, בדרך כלל אנחנו משתמשים בפקטור מאוד לא מובטח, שזה הטלפון שלנו. שולחים לנו הודעת טקסט לטלפון עם קוד סודי. מה שאומר שאם נמות בתאונת דרכים, גם אם לאבא שלי תהיה את הסיסמה לג'ימייל שלי, הוא לא יוכל להתחבר לג'ימייל שלי בלי שיש לו גישה פיזית למכשיר הטלפון שלי. עכשיו, יכול להיות שזה טוב שזה המצב, כי ככה, רק אחרי שהוא יעבור את כל התהליך של אימות וזיהוי מול חברת הטלפון, הוא יוכל לקבל בחזרה גישה למייל שלי. אבל יכול להיות שזה לא טוב. ואז, מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לכל השירותים שהפעלנו בהם אימות דו-שלבי. קודם כל אנחנו ממפים, ולכל אחד מהם יש קודי גיבוי. אז אנחנו שומרים את קודי הגיבוי שנועדו להיות מפתחות חשובים וסמויים, למקרה שנצטרך להשתמש בהם. או אם אתם ממש ממש נוראים כמוני, וה-two-factor authenticator שלכם זה הלג'ר שלכם, אתם נותנים גם עותק מהלג'ר לבן אדם שאמור להיות הבן אדם האמין שלכם, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. אבל צריך להבין, הגדלנו את רמת ההבטחה, הקטנו את הסיכוי שמישהו יוכל לגשת לנכסים שלנו אחרי המוות. זה ברור? תודה. עכשיו, הדבר הראשון שהרבה אנשים יגידו, אוקיי, אז בוא נשתמש במנהל סיסמאות, סטייל לאסט פאס, סטייל מנהל הסיסמאות של פיירפוקס. בעצם תוכנות ששומרות עותק של כל הסיסמאות שלנו. עכשיו, אתם שמים לב שכל מה שאני מדבר כרגע, עוד לא הגעתי אפילו לביטקוין. אני כרגע מדבר על הנכסים בכלל. למה? כי ביטקוין הוא מקרה פרטי של מערכת הנכסים. עכשיו, לצורך העניין, אם אנחנו משתמשים במנהל סיסמאות, זה אומר שכל הסיסמאות שלנו מרוכזות במקום אחד, נכון? זה מאובטח? זה בריא? לא כל כך. במיוחד אם אתם יושבים פה ומאמינים בביזור, בשליטה עצמית, מערכות כאלה יכולות גם להיפרץ, והכי גרוע, מה קורה אם הן פשוט נסגרות? חברה פרטית, אין לה שום הבטחה שמחר בבוקר היא עוד תהיה קיימת, במיוחד שבתכנון כזה, אנחנו מתכננים את הכל 5 או 10 שנים קדימה. אנחנו לא מתכננים 2-3 קדימה. אז זה אחד. הדבר השני זה גיבויים. הרבה פעמים, אנחנו לא בהכרח רוצים לתת לאבא שלי, ואני מביא את אבא שלי בתור דוגמה, גישה לחשבון המייל שלי, אלא אני רוצה לתת לאבא שלי עותק של כל מה שהיה בחשבון המייל, ולכן אני יכול להפקיד אצלו גיבוי עדכני של חשבון המייל שלי, או של תוכנת הסיסמאות שלי, אם אני צריך. אני לא צריך לתת לו גישה לתוכנת הסיסמאות. נגיע מפה לעניין המעניין. קריפטו וולטס, לכולנו אני מעריך יש יותר מארנק קריפטו אחד. יש ארנקים חמים, יש ארנקים קרים. מה משותף לכל הארנקים האלה? הם בסך הכל מכילים מפתח שמאפשר לחתום על עסקאות. זה כל מה שיש שם. וכל מי שיש לו גישה למפתח הזה יכול לבצע שינויים ביתרת מטבעות הקריפטו שלכם. עכשיו, אם חשבון הקריפטו שלכם מנוהל באחת הבורסות, אז כל הגישה שיש לכם לביטקוינים שלכם מוגבלת בשם משתמש וסיסמה, נכון? נכון? כאן.
מה זה?
זה המדפסת מאחוריי. אוקיי. הדבר השני שיכול לקרות זה שיש לכם ארנק, אפליקציה על הטלפון, ואז נתנו לכם להוריד קובץ גיבוי שמוגן בסיסמה. לא אמרו לכם לכתוב 24 מילים, אמרו לכם רק תורידו קובץ גיבוי. גם את קובץ הגיבוי הזה צריך לשמור בצורה מאובטחת. למה? כי אם מישהו יקבל גישה לאותו קובץ גיבוי, הוא יוכל לגנוב לכם את כל הכסף. נכון? אז בעצם אנחנו מבינים שהגיבוי הוא סכנה למרות שהוא הדרך. אז בואו נתחיל עם ארנקים חמים. ארנקים כמו חשבונות באקסצ'יינג'ים, ארנקים כמו הארנק שיש לכם על הטלפון, איך אנחנו מגבים? או שלוקחים את קובץ הגיבוי, קודם כל ומכינים אותו ושומרים אותו בפולדר ספציפי, או שלוקחים את הסיד שלו ושומרים אותו. עוד לא מדבר על איך שומרים אותו ומה עושים עם השמירה הזאת. אבל בשלב ראשון, לכל אחד מאלה יש דרכים גם לשחזר, אם אתם בבייננס או באיזושהי בורסה, יש לכם גם את האימות הדו-שלבי, וגם את זה אתם צריכים לגבות. אם מדובר בארנקי חומרה, או ארנקים קרים, יש לכם בעיקר את הסיד שלכם, את אותם 24 מילים. אתם צריכים לכתוב אותן על דף נייר, ואת אותו דף נייר לשמור בצורה מאוד מאוד מובטחת, כי כל מי שיש לו גישה לאותו דף נייר, יכול לגנוב לכם את כל הכספים. אז שימו לב, עד עכשיו דיברנו על דברים מאוד ריכוזיים, דברים מאוד חזקים, אבל יש פה בעיה. אתם מכירים, זה חתוך אמנם, אבל אתם מכירים את הקומקס הזה מ-XKCD? מני מהנהן, כי מני מכיר. בעצם בא בן אדם ואומר, יש לי לפטופ עם ההצפנה הכי טובה, 4096 ביט RSA וכדומה, אי אפשר לפרוץ לכלום, בפועל הולכים לחנות חומרי בניין, קונים מפתח צינורות $5, 20 שקל, ומרביצים למישהו עד שהוא נותן את הסיסמה. $5 range attack, ככה זה נקרא. עכשיו, הבעיה היא שעם כל מה שאמרתי עד עכשיו, בפועל, אנחנו צריכים לסמוך על מישהו. ולסמוך על מישהו זה לא בריא. כי אם אנחנו צריכים לסמוך על מישהו, לנהל את כל הסיסמאות שלנו, זה אומר שיש מישהו איפשהו בעולם, שיושב אצלו על המחשב קובץ, לצורך העניין, עם כל הסיסמאות שלנו. למייל, לפייסבוק, לטלפון, לארנקי ביטקוין, ואנחנו צריכים לסמוך על זה שהוא מגן על המחשב שלו בצורה מספיק טובה. הוא הנאמן שלנו. תחשבו על זה שאתם באים לעורך הדין ואתם אומרים לעורך דין יקר, אני הולך למות מתישהו, אני נותן לך עכשיו את הסיד, את אותם 24 מילים של ארנק הביטקוין שלי, ואם קורה לי משהו, תיתן את אותן 24 מילים לאשתי. בסדר? מי רוצה לפרט כמה סוגים של פריצות הוא יכול לחשוב עליהן. אתה דואג לי למים? תודה. אז דבר ראשון זה שהוא פשוט לא ייתן לה את הכסף, או שהוא ייתן לה רק חלק, כי הוא ימציא מילים אחרות, או שזה יאבד לו, כי, מה לעשות, אותם 24 מילים מוכסנות, אפילו אם הן אצלו בכספת, יכולות ללכת לאיבוד. אז מה אנחנו צריכים לדאוג קודם כל? שגם לגיבוי שלנו, יהיה גיבוי. כיוון שלא קל לדאוג למצב, שגם לגיבוי יש גיבוי, וכיוון שאנחנו בעולם שלא בוטחים בו באנשים, ואנחנו בעולם מאוד מבוזר, אז מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו קודם כל, זה איך אנחנו יכולים לייצר מערכת, שבה האנשים שאנחנו ניתן להם את המידע, לא יוכלו לבגוד בנו, לא יוכלו לגנוב לנו את הכסף. עכשיו, זה נשמע לכם כל כך מוזר ומפוקפק, אבל זה מה שקורה בפועל. עורכי דין יגנבו מכם כסף. נאמנים יגנבו כסף, קורה כל הזמן. אז השיטה הראשונה זה Oversimplified Shamir Secret Sharing, זה OSSSS, שמני הגה. וטיפל במתמטיקה, זה התחיל ככה, אני לקחתי את הטרזור שלי, ורציתי לגבות את זה לאחים שלי, יש לי ארבעה אחים, ורציתי לדאוג שאצל אף אחד מאותם ארבעה אחים, לא יהיה גיבוי מלא של כל הארנק שלי, ומצד שני, שבכל רגע נתון, גם אם לאחד מהם נאבד הגיבוי, הוא עדיין לא צריך לדאוג כי שלושה אחרים יכולים לשחזר את הגיבוי. אז מה שעשיתי זה חילקתי את הסיד שלי שש קבוצות של מילים, כל אחד מהארבעה אחים קיבל חלק מהמילים, ככה שאפשר לייצר על ידי כל שלושה את הגיבוי. עכשיו, זה לא אומר שזה בטוח. למה? כי גם אם גונבים לאחד מהם, מני יגיד במתמטית כמה אנטרופיה צריך, אבל בגדול קשה לפרוץ לי, אבל לא בלתי אפשרי. מצד שני, יהיה לי מספיק זמן, אם אנחנו מגלים את זה, כדי להקטין את הסיכון. עכשיו, זה נכון לגבי סיד, אבל אפשר להפעיל את זה גם לגבי סיסמאות, לצורך העניין. בהנחה שהסיסמאות שלכן הן לא מילים מילוניות, אלא בלגן של אותיות ומספרים, אז גם את הסיסמאות ואת היוזרניימים שלכם, אתם יכולים לחלק בצורה דומה, אם הן ארוכות מספיק, כדי שכל אחד מהאנשים יהיה אצלו רק חלק מהסיסמה. אתם כמובן צריכים למצוא אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם, שזה ממש קשה. למה זה ממש קשה? כי ברוב המקרים לאנשים יהיו אינטרסים שונים מהאינטרסים שלכם. אם אתם הורה ויש לכם ילדים, חלק מהילדים לא אוהבים את הילדים האחרים, יש ריבים. אם יש לכם קרובי משפחה אחרים, יש בעיות אחרות. אם יש לכם חברים, יש אינטרסים אחרים. אם זה שותף עסקי, יש אינטרסים. אז מה שאתם צריכים לעשות בפועל, זה גם לדאוג שאף אחד מהאנשים לא ידע מי הם האנשים האחרים שיש אצלו שבר של אותו מידע. מבינים אותי? למה זה? כי אם הם לא יודעים מי השותפים שלהם לפשע, הם לא יכולים לנסות לגנוב מכם. הם יכולים להשקיע המון מאמץ מתמטי, כנראה לא יצא להם בשנה, שנתיים, חמש הקרובות. כן, כשאתה לא בחיים. נכון, וזה לא קל. אז או שאתה מביא לבן אדם אחד מידע מי הם שאר הקונספירטורס ולא מביא לו שום מידע מהמערכת שלך, או שאתה נותן להם שתי מעטפות ואתה מוודא שאת אחת המעטפות אם פותחים היא מקפיצה ביקון ואתה תדע אם פותחים אותה בחיים שלך, לא מעטפה פיזית, מעטפה דיגיטלית לצורך העניין. עכשיו, זה לא קל, כי זה לא תמיד עובד ולא בכל מקרה זה יעבוד לחלק ככה את המפתחות ואת המילים ואת כל הדברים האלה. הרבה פעמים יש דברים שצריכים משהו טיפה יותר סנטרליסטי. לדוגמה, יוזרנם וסיסמה לחשבון. לדוגמה, מספר כרטיס אשראי. יש דברים שעובדים לפי חוקיות מסוימת. אני מניח, ומני יתקן אותי אם המתמטיקה שלי לא צדקת, שאם הייתי נותן מפתח, אז יש חוקיות מסוימת לטקסט של המפתח, זה לא אקראי לגמרי. מפתח פרטי שמתחיל בחמש, אין לו איזשהו... אז זה משנה את הדרך שבה אפשר לספור. עכשיו, הדבר השני שעושים בכזה מצב, זה לשבת ולהסביר לאנשים האלה מה בכלל נתת להם. לצורך העניין, לבוא לאחים שלך ולהגיד להם, הנה, קחו חתיכת נייר, אם יקרה משהו, תביאו את זה לחבר מסוים, הוא ידע כבר מה לעשות עם זה, זאת התחלה, אבל זה לא טוב מספיק. אני אתן דוגמאות שוב מהחיים שלי, יש לי כמה חברים שהם חברים מספיק קרובים שאנחנו עשינו אחד עבור השני את תרחישי הפלן בי, מה קורה מהרגע שבו אני באמת מת ועד שמתקשרים לאמבולנס להכריז על מותי, כי מרגע שמכריזים על מותי אז יש הרבה דברים עד שיש צו ירושה שאי אפשר לעשות עם הנכסים שלי, אז לצורך העניין אם צריך להמשיך לדאוג למשפחה שלי, כל הכספים שלי יהיו כפויים, אז יהיה קשה יותר לדאוג למשפחה שלי, אז יש כל מיני דברים שצריך לעשות לפני ש the last steps in, וצריך לשבת ולהכין ממש ספר פעולה, עם תוכנית עבודה, אתה מתקשר לפה, אתה מתקשר לפה, אתה מסדר ככה, אתה מתקין את זה על המחשב, אתה עושה ככה, אתה מוודא שזה עובד. הדברים האלה צריכים לדעת אותם, צריכים לדעת איך מיישמים אותם, והכי חשוב, צריכים לאנשים שאתם נותנים תהיה את המינימום אוריינות טכנולוגית כדי כן לעשות את זה. זה לא תמיד עובד, כלומר, אם כל מה שיש לך זה הורים מבוגרים או אחים שהם לא טכנולוגיים, אז אולי צריך לחפש אנשים אחרים שיעזרו לך לעשות את זה. אם אתה והאחים שלך אוהבים ללכת ביחד לחופשות סקי, אז כנראה שהם לא האנשים שצריכים להחזיק עותקים מהמפתחות שלך, כי אתם הולכים לחופשות סקי ביחד ויש סיכונים. אני רק אגיד שאולי זה החיים הפרנואידים שלי, אבל אני לא אוהב להכניס, אנחנו חמישה אחים בסך הכל, אני לא אוהב שחמישתנו נמצאים באותו מקום. זה מפחיד אותי. זה מפחיד אותי לא בגלל הירושה שלי, ולא בגלל שאר הדברים, אלא בגלל שגנטית, אם אני רוצה שהגנים שלי will move on, אז כדאי שלפחות אחד מהחמישייה הזה ישרוד. והדברים האלה נכנסים לך לראש, וזה מכניס אותך לחרדות. כלומר, לא קל להיות בן אדם שמודע למה צריך לעשות עם העתיד שלו, ואיך צריך לתכנן את העתיד שלו. כי אתם מתחילים לחשוב על כאלה דברים. רגע, אני ואח שלי טסים ביחד עכשיו לחופשה. מה זה אומר לגבי שאר הנכסים? האם אני צריך לגבות את מה שיש אצלו למישהו אחר? ואתם צריכים לחשוב, טוב, יש לי אח שטס לחול לחודש, מה יקרה אם יקרה לי משהו בחודש שהוא בחול, איך הוא ישחזר את הדברים? עכשיו, כל הדברים האלה אתם צריכים לשתף, לדבר ולחלוק. הדבר הבא שאתם צריכים לעשות, זה לבדוק את הגיבויים שלכם. כי יש הרבה אנשים שקנו טרזורים ולג'רים, וקיבלו ביחד איתם סיד, והשתמשו בטרזור ובלג'ר שלהם איזה שנה, שנתיים, ואז הם גילו ששלחו להם מדבקות מזויפות של הסיד, ומישהו אחר גנב להם את הכספים. אז לפני שבכלל יש כסף על הארנקים שאתם מכינים ככה לגיבוי, אתם חייבים לבדוק שאפשר לשחזר מהגיבוי, שעשיתם את המתמטיקה נכון, שעשיתם את החלוקה של המילים נכון, שהאנשים האלה יודעים לעשות דברים. עכשיו, זה בעייתי ומסוכן, כי מרגע שאתם בודקים גיבוי, זה גם אומר שהמילים שאסור שיוקלדו על מחשב אף פעם, הוקלדו על מחשב. צריך לזכור, המילים שמגנות על הארנקי חומרה שלכם, הארנקים האלה שקיבלתם 24 מילים לרשום, מרגע שאתם מקלידים אותן על מחשב, שיכול להיות שמחובר לאינטרנט, שיכול להיות שיש לו קילוגר, שיכול להיות שמישהו מצלם אתכם מהפינה, מקליד את המילים האלה, הופכות את הארנק הזה ללא בטוח. כלומר, אתם אמורים להקליד את המילים, וישר אחר כך לקחת את כל הכסף מהארנק הזה, ולהעביר לארנק אחר, חדש ומאובטח. בדיוק העניין, אמרתי, אתה צריך לוודא את הגיבוי, אתה צריך לוודא אחד משניים, או לקנות מחשבים חדשים ולעשות את כל התהליך הזה, או לוודא שיודעים לשחזר מגיבוי ולהשמיד את הגיבוי הזה ולהעביר לגיבוי הבא, ואז יש לך סיכון, נכון? אני לא אומר שלא, אמרתי, זה תהליך לא קל. הדבר, אתה גם צריך, כיוון שיש סיכונים אינרנטיים, לעדכן את הגיבויים האלה, כלומר להחליף את המפתחות שאתה שומר עליהם פעם בתקופה מסוימת. כלומר, אז נתת, הכל היה בכספת, הכל בסדר, אבל לך תדע, if it was compromised, אז פעם בכמה שנים, לרענן את הסיד שלך, להעביר את כל הביטקוינים שלך מכתובת אחת לכתובת אחרת, לבדוק שהכל בסדר, ולהעביר. אולי לפצל את הנכסים שלך ככה שינועלו על ידי מספר שונה של אנשים. ואז מתחילה הבעיה האמיתית. וזה החוק. עכשיו, מה לעשות? אני גם עורך דין, ולכן אני גם איש חוק. כל מה שאני אומר כרגע, לא ממש יושב טוב עם החוק. לא בא בטוב למשפט הישראלי. למה? כי במשפט הישראלי יש כלים מאוד מקובלים, יש צוואה. ובצוואה יהיה כתוב, את הביטקוינים שלי אני מוריש לילדיי. אוקיי? עכשיו, יש כמה אתגרים עם זה. הראשון, כתוב את הביטקוינים, לא כתוב את מטבעות הקריפטו. מה זה אומר לגבי הפורקים באותו מטבע, אם אני יכול to claim them? מה זה אומר לגבי איתר, אם היה לי באותו ארנק? מה זה אומר לגבי דברים אחרים? זה לא. שתיים, אמרתי, לדוגמה, אם אני כותב את הביטקוין ולא את הקריפטו. הדבר השני הבעייתי זה שבעוד שבצוואה אני יכול לכתוב משהו, האנשים שאני נותן להם את הגיבוי לא בהכרח חייבים לפעול לפי אותה צוואה. כלומר, צריך לוודא שאותם אנשים שמקבלים את הגיבויים אחר כך יעבדו לפי מה שאני אומר להם לעשות, מה שלא תמיד יקרה. עוד דבר זה שלפי החוק צריך חכות לצו ירושה. אי אפשר ישר לתת את הכסף למי שמגיע לו. צריך לחכות שילכו לבית משפט, יקבלו את כל הצווים, יעשו דברים. עכשיו, הרבה פעמים זה לא כל כך קל לחכות את הזמן הזה, כי הזמן הזה הוא קריטי. החל מי צריך לשלם על הוצאות קבורה, ועד אם לא ישלמו על החסון של הדומיין שלי, אז כל הנכסים הדיגיטליים שלי ייעלמו, כי הם מצויים בשרת מייל הפנימי שלי, ולא בג'ימייל. או אם אני לא אשלם לג'ימייל, הם יסגרו לי את החשבון, כי הוא יותר מהחבילה החינמית, אז צריך להשתמש בכספים. עכשיו, to recap, את כל הבעיות האלה, זה שאין חוק שמסדיר את השימוש שלנו בנכסים אחרי המוות. מיכאל בירנה כתב על זה לא מזמן במסגרת מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי, אבל נכון להיום יש לנו בעיה. אם חייל מת בפיגוע או אפילו בתאונת דרכים, וההורים רוצים בסך הכל גישה לספר הטלפונים שלו שהיה לו על המכשיר, הם לא תמיד יוכלו לקבל את הגישה הזאת משפטית. כי למת יש זכות לפרטיות. וזה נשמע קצת מוזר. למה זה מוזר? כי אתה אומר, רגע, אבל הוא מת, מה זה משנה? אז אני אתן כמה דוגמאות ללמה אתם צריכים שאחת הפקודות שאתם מכניסים באותה צוואה דיגיטלית זה, חבר'ה, את זה אתם צריכים למחוק ומהר לפני ששאר היורשים שלי מגיעים למידע. לצורך העניין, נניח שהייתה לי מאהבת. ונניח ש... אני מת, אז לי לא אכפת יותר. אבל אני לא רוצה לפגוע באשתי. ואני בטוח שלא רוצה שהמאהבת תחשף. אז אני צריך לוודא שבמייל שלי, כל זכר שהיה לאותה מאהבת יימחק לפני שהמשפחה שלי מקבלת גישה. אם היו לי דברים רפואיים שלא רציתי שהמשפחה שלי תדע, נניח אם אחד הילדים שלי הוא מאומץ, ולא רציתי שהוא ידע על כל תהליך האימוץ, והוא מקבל גישה לחשבון שלי, אני צריך לוודא גם שהמידע הזה נמחק לפני שאני מת, או ברגע שאני מת, לפני שהאנשים האלה מקבלים גישה. עכשיו, אתם אומרים, אתה מת, לך לא אכפת, אבל יש פרטיות של אנשים אחרים. כשאתם מתכתבים עם אנשים, המון מידע פרטי נשמר, והמידע הזה, אם אתם תעבירו את הגישה לחשבון שלכם כמו שהוא, יגיע ליורשים שלכם. אז אתם צריכים גם להכין תוכנית של סניטציה. תוכנית שבה אתם הולכים ומנקים מתוך המייל שלכם, פייסבוק שלכם, או כל נכס דיגיטלי אחר, כל זכר לדברים שאתם לא רוצים שאנשים ידעו. היסטוריית הגלישה שלכם, היסטוריית החיפושים שלכם, או דברים מביכים עליכם. אתם לא רוצים את התמונה הלא מחמיאה שיתלו אותה בהזכרה שלכם. אתם כן צריכים לטפל באיך מסדירים את המורשת הדיגיטלית שלכם. החל מי, אם יש לכם טקסטים ואתם רוצים לשחרר אותם או לא לשחרר אותם, כי יש הרבה מאוד ריבים אחר כך על כתבי יד, על זכויות יוצרים בספרים שאנשים כתבו לפני שהם מתו ופורסמו אחרי שהם מתו. על זכויות בצילומים, בתמונות, על גישות של אנשים למידע. אם אתם לא תסדירו את כל הדברים האלה היום, אז 10 שנים של שקט, אין בעיה. 15 שנה של שקט, אין בעיה. אבל לאט לאט, אתם והחברים שלכם מסביב מתחילים למות. אני אומר את זה כי זה לא נעים, אבל אני יליד 79, וכבר מת מישהו מהשכבה שלי, השנה מוות לא נורא. זה קורה. דברים כאלה קורים כל הזמן ואתם לא יודעים מתי זה יקרה גם לכם. עכשיו, כיוון שאתם לא יודעים מתי זה יקרה לכם, אתם צריכים לתכנן את זה, ואתם צריכים לתכנן את זה כמה שיותר אוטומטי. אתם צריכים גם להיות קרים לגבי זה, מנוכרים, לא לחשוב עם רגש. לתכנן את הכל ברמה הכי מדוקדקת שאפשר, עם תוכנית עבודה, ולדבר על זה. אני מדבר עם סבתא שלי על מה יקרה עם חשבונות שלה אחרי המוות, כדי שהיא תבין שאנחנו צריכים תוכנית לנהל דברים. אני מדבר עם האחים שלי על מה יקרה אחרי המוות שלי. אני מדבר עם כל החברים שלי על זה, כי אחרת, אם לא יהיה להם דרך לקבל גישה למידע שאני צריך שיהיה להם, אז העתיד שלהם יהיה הרבה יותר רגום, וכל מה שעבדתי בשבילו כל החיים שלי, לא יהיה לי איך להעביר אותו הלאה. אז אנחנו נעבוד, 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 נצבור הון, הוא יישב באיזשהו ארנק, ולא יהיה איך לגשת אליו. אז עכשיו, אתם צריכים לזכור עוד משהו. Shit happens. גיבויים הולכים לאיבוד, חשבונות נחסמים, דברים נעלמים. וכיוון שכך, אתם צריכים לבזר את הנכסים שלכם כמה שיותר. לדוגמה, הג'ימייל שלי מגובה לעוד חשבון מייל אצל חברה אחרת שהיא לא גוגל, עם עותק של כל מייל שנשלח ומייל שיוצא מהמייל שלי, וגם למייל הזה יש recovery option שהיורשים שלי יודעים. למה? כי אם יקרה משהו והם לא יצליחו לקבל גישה לג'ימייל שלי, אז עדיין יהיה להם עותק, אולי לא לחשבון שיכול לשלוח, אבל כן לכל ההודעות. את ארנקי הקריפטו, אל תחזיקו את הכל בארנק אחד עם סיד אחד, כי מה לעשות? יכול להיות שיעלמו דברים, יכול להיות שהם ייגמרו, תפזרו את זה, תפצלו, תחלקו. אם אתם יכולים לעבוד, ונדב אולי יכול להסביר על זה יותר טוב, עם ארנקי מולטיסיג, זה גם מצוין, אבל זה מונע את השימושיות שלכם היום בנכסים שלכם. וזה משהו שצריך לזכור. כמה שמשהו נעול יותר טוב ויותר קשה להשתמש בו עכשיו, אז אחר כך הוא יהיה יותר מובטח ויותר קל גם לשחזר אותו. אבל זה מתח. אם אתם שמים דברים בחיסכון ל-20 שנה קדימה, ליורשים שלכם יהיה קל לקבל אותו כשתמותו. אם אתם רוצים שזה יהיה בארנק שלכם עליכם, הם לא. אז אוקיי, התחלנו עם שאלות. אשר שואל למה מולטיסיג לא מאפשר משיכה מהירה. כי לצורך העניין, אם אני עושה ארנק מולטיסיג, שיש לו 2 מתוך 3, יהונתן, נדב, אשר, אוקיי? אז כל עסקה שאני רוצה לעשות, צריך ששניים משלושתנו יאשרו, אוקיי? אז אם אני מת, אתה עדיין יודע שאתה יכול ללכת לנדב ולשחזר את כל הכספים. אבל אם אני רוצה לקנות פלאפל, אני צריך להרים טלפון לנדב ולהגיד לו, נדב, תשחרר לי 13 שקל בשביל הפלאפל. מבין? אז זה לא שמיש ברמה היומיומית, זה כן שמיש ברמה של פעם בשבוע לדמי כיס, לחודש, דברים כאלה. שאלות, שאלה מורכבת, 8 מילים, סימן שאלה, ובלי אני או לדעתי. אז יש את הטקסט שאני כתבתי שמופיע בסטימית, steamit.com/johnklinger, זה הפיד סטימית שלי, יש שם פוסט על איך לנהל את הנכסים, עם לינקים לכל הכלים בגדול. יש את המדריך של ורד שביט שמדבר על נכסים יותר ופחות על קריפטו, ואת המדריך, את המערכת של איגוד האינטרנט בעצם שמיכאל בירן גם כתב. שום דבר לא מושלם, לאף אחד אין את כל הידע בעולם, גם אני לא מומחה בתחום הזה, אני בסך הכל בן אדם כמוך שפשוט עשה קצת מחקר בשביל להכין את העתיד שלו. זה מסובך, מני, אתה רוצה להסביר את זה יותר טוב ממני? מני מסביר את המתמטיקה יותר טוב ממני, אני מצטער, אין לי תואר במתמטיקה.
כן, בסדר, מתמטיקה פה לא מאוד מסובכת, תלוי עד כמה רוצים להגיע, אבל בעקרון נגיד, לא, אוקיי, נגיד יש לך סיד של 24 מילים, עכשיו נגיד שאתה רוצה שכן, לחלק אותו בין כמה אנשים, שמצד אחד אם כולם או קבוצה שלי מתאגדים ביחד, יכולים לשחזר את המפתחות, מצד שני שלא אחד לבדו יכול לעשות את זה. עכשיו יש כמה דרכים לעשות את זה, עכשיו הדרך יודע מה, אני אתחיל בדרכים היותר נכונות, אחרי זה נגיע לדרך שיונתן הציע. אז קודם כל, כן, אז כן, אז בביטקוין ספציפית יש משהו נקרא מולטיסיג, שזה בעצם, אז כן, מתוכן שלמעשה זה כתובת שבמקום כתובת רגילה שיש לה מפתח אחד, אז זה כתובת עם איזשהו מספר שנסמן אותו N של מפתחות, ובשביל להעביר כספים הכתובת הזאת צריך חתימות מאיזשהו מספר, נגיד M של חותמים, כי אז נגיד יכול להיות 3 מתוך 5, אז יש 5 מפתחות, שזה צורך עניין 5 אנשים כל אחד מפתח אחד, ואם 3 מהם חותמים על העברה של הכסף למקום אחר, אז זה מאושר. אז כן, זה גם נכון, וכן, ואז כאילו, אז הרעיון בזה, זה כאילו, זה טוב לא רק למקרים של מוות ודברים כאלה, זה גם סתם לשימוש שוטף, כן, אם אני רוצה להחזיק כסף, ואני רוצה להקטין גם את הסיכוי שהוא יובד, גם את הסיכוי שהוא יגנב, אז ככה, נגיד 3 מתוך 5, אז גם אם 2 מהשומרים האלה מאבדים את המידע שלהם, עדיין אפשר לגשת לכסף, וגם אם לשניים האלה גונבים את המידע שלהם, עדיין הפורץ לא יכול לגנוב, כי הוא צריך 3, 2, זה לא מספיק. אז אוקיי, אז זה מולטיסיק, וזה הדרך כנראה הכי נכון לעשות את הדברים האלה. יש עוד שיטה שרלוונטית פה, משהו שנקרא שמיר סיקרט שרינג סקים, שזה לא קשור ספציפית לביטקוין, זה בכלל שיטה לשמור על מידע, כן, בדיוק, אז כאילו, עצם השם של השיטה הזאת, זה איזשהו משחק מילים, כן, שזה secret sharing, כן, בדרך כלל secret זה משהו שאתה לא share, אבל הרעיון הוא שיש לך איזשהו מידע, שאתה רוצה להיות שמור באיזשהו מובן, אז יש איזושהי אלגוריתמיקה די מורכבת, שמאפשרת לקחת את המידע, את האוסף ביטים הזה, ולעשות כמה, כאילו, כמה, איך נקרא לזה, כאילו, זה לא בדיוק השם, אבל כאילו, כמה פיסות מידע, שאם משלבים את כולן ביחד, או איזושהי קבוצה, כלומר גם פה אפשר לעשות את זה M מתוך N, אז עם הצירוף הזה של המילים, אז של הפיסות מידע, אפשר לשחזר את המידע המקורי, ואם יש פחות מזה, אז אי אפשר, וגם עוד משהו שטוב פה, זה שאם יש לך רק חלק מהחתיכות, אז זה אפילו לא יותר קל לך לפרוץ את זה, כן? כלומר, גם כאילו, אם נגיד זה 3 מתוך 5, אז גם יש לי 2, אז עדיין אין לי שום אפשרות לעשות ברוט פורס, כלומר זה אותו קושי כמו אם לא היה לי שום דבר. וזה כאמור לא ספציפי לביטקוין, זה כל מידע אפשר לחלק אותו בצורה הזאת. אז לא, אז מה שיונתן הציע זה משהו עוד יותר פרימיטיבי מזה, שאם אני זוכר נכון, יונתן קרא לזה Oversimplified שמיר סיקרט שרינג סקים, אני קורא לזה שמיר סיקרט שרינג לעניים, שזה לא צריך אלגוריתמיקה מסובכת וחישובים שום דבר, משהו כזה דבר כזה, הרי בביטקוין למשל כל המטבעות ואיזה נוצרים מתוך איזשהו סיד, שזה נגיד רצף של 24 מילים, אז מה שיונתן עשה הוא חילק את ה-24 מילים האלה ל-6 קבוצות של 4 מילים, ולכל אחד מה-4 אחים שלו הוא נתן, אם אני זוכר נכון, 3 קבוצות מתוך זה, אני, רגע, תן לנסות לזכר, כן, נראה, רגע, לכל, אז זהו, הוא בונה את זה בצורה כזאת, כאילו לא מחלק את זה קרית, הוא בונה את זה ככה, שלכל אח יש 3 קבוצות. כן. אז כן, אז בשבילה, כאילו אם רוצים לעשות את זה, אז אתה בונה איזשהו גרף שבו כל אח זה קודקוד, ובכל, בגלל שאתה רוצה את זה 3 מתוך 4, אתה עושה שבעצם לכל זוג אחים יש מילה שהם יודעים, ואז אם אתה לוקח 4 מתוך, לא, תיקון, לוקח 3 מתוך האחים, אז אתה עדיין יכול לשחזר את זה, כי רק אח אחד חסר, אז אין לך, אז כאילו כל הזוגות שהמרוב בהם עדיין יש לך. אבל אם יש לך רק 2 אחים, אז חסרה לך מילה שיש לזוג אחים שלא נמצאים. אז זה אומר שרק אם יש לך 3 מתוך 4 אחים, הם יכולים לשחזר את זה. החיסרון של זה, ומה שהופך את זה ל פחות טוב משמיר סיקרט שרינג אמיתי, זה שאם, נגיד יש לך רק 2 אחים שמשתפים פעולה באופן זדוני, כן, נגיד שהכל בסדר עם יונתן והם רוצים לגנוב את הכסף, ויש לך רק 2 אחים זדונים כאלה, אז הם אמנם לא יכולים בקלות לשחזר את הכל, אבל זה יותר קל להם מאשר קודם, כי זה היה סיד של 24 מילים, לשניהם ביחד יש איזה לא יודע, 20 מילים מתוכם בערך, ואז את הארבע מילים הנותרות, הרבה יותר קל לנסות למצוא בברוט פורס, מאשר אם לא הלך כלום. אז זה החיסרון, כמובן, אם מגדילים את הסיד, אז זה פחות בעייתי, אז כמו החיסרון הוא שאם יש לך חלק מה שצריך, יותר קל לפרוץ את זה, היתרון שזה הרבה יותר פשוט, ואפשר פשוט לקחת מילים ולחלק אותן, וצריך לעשות חישובים מאוד מסוימים, כמו בשמרסיק הצ'ורינג האמיתי. וככה על קצה המזלג.
השיקול שלי היה שהאחים שלי are not that into Bitcoin, כלומר, הם לא, מבחינתם יש להם מילים, הם אפילו רק אחד מהם יודע איך משתמשים בזה, האחרים לא. ורציתי משהו שיהיה קל מאוד להבטח, כי את המידע של האלגוריתם שמיר סיקרט שיירינג צריך לשמור על מחשב, כי אחרת אם הייתי מביא להם נייר A4 עם מידע של אלגוריתם של שמיר סיקרט שיירינג, הם היו צריכים להקליד למחשב שלהם אותיות שהם case sensitive אחת אחרי השנייה, כשמגיע הזמן, פה בסך הכל בשביל לשחזר כל אחד מהם צריך להקליד מילים ומעט מהם, ואתה צריך לזכור שאחד הסיכונים זה שהמידע יאבד. יש הרבה יותר סיכון שהמידע שאתה רוצה לשמור יאבד מאשר שיבוא איזה מישהו זדוני וינסה לגנוב לך אותו. בתים מוצפים, כספות נשרפות, נייר דוהה, דפוס דוהה. אתה חייב לדעת לשחזר את זה כמו שצריך. עכשיו, יש כלים, יש כלי שנקרא קריפטוסטיל. מישהו שמע על קריפטוסטיל פה? כמה זמן יש לנו? אוקיי. מה? חילקתי אחד בחינם למני, כן? קריפטוסטיל זה לוח מתכת עמיד מאוד, שאתם יכולים להזין בו את הסיד שלכם. עכשיו, לכאורה לגמרי, אפשר לנעול את הקריפטוסטיל הזה עם מנעול, לתת לאח אחד את הקריפטוסטיל הנעול, לתת לאח שני את המפתח, ו... it's good enough, אוקיי? ואם קורה משהו, באים ופותחים. אבל שוב, אתה תמיד צריך שיהיה לך גיבוי למה קורה אם הקריפטוסטיל הזה נעלם. גיבוי לגיבוי לגיבוי, כי אחרת, אין לי הרבה בביטקוין, באמת, אין לי. אני לא מיליונר ביטקוין, אני לא עשיר ביטקוין אפילו. יש לי פרוטה וחצי. ולכן אני גם יכול להרשות לעצמי להוריד טיפה את רמת הזהירות וההבטחה. אבל תחשוב על אדם שיש לו מיליונים, וכל המיליונים האלה הלכו כי לא היה לו גיבוי. תחשוב שבמונחים אחרים מה שהיה צריך לעשות זה לקנות שלושה ארנקי חומרה, לשמור אותם בשלוש כספות שונות, בשלושה בנקים שונים, רק ליום שיקרה משהו. ואם היה לי 20 מיליון דולר בביטקוין והייתי צריך להגן עליהם, זה כנראה מה שהייתי עושה. הייתי הולך, מעביר את הכל לארנקי מולטיסיג, שצריך שניים מתוך שלושה אותם ארנקי חומרה, שומר את השלושה ארנקי חומרה בשלוש כספות, בשלושה בנקים שונים, את הסידס של אותם ארנקי חומרה, הייתי מפצל גם כן, וגם שומר בשלושה בנקים שונים, אני מעריך שהן אמורות לעשות את זה, בפועל אני לא יודע איך זה קורה, אני יודע שהחבר'ה ב... מאונט גוקס כנראה לא עשו את זה עם מה שקרה שם. אז כן, כשיש לך כמות עצומה של כספים, אתה צריך לדעת להתנהל על סיכונים כאלה. כמה שיש לך פחות כסף, אתה יודע, אתה יכול להתנהל הנה ה-500 שקל שלי, אני אעשה מה שאני רוצה איתם. אתה צריך להתאים את הסיכון ואת הירושה שלך לסיכון של כמה שזה יאבד. אל תשקיע 20 אלף דולר בשביל להגן על 20 אלף דולר בביטקוין. אבל בשביל להגן על 20 מיליון דולר, תשקיע אפילו מיליון דולר. יש פתרונות מדף, אבל הם דורשים להעביר לאותן חברות שליטה במפתחות שלך. אני לא בטוח שאתה רוצה את זה. אני לא מכיר, יכול להיות ששווה לך לבדוק אפשרות להקים כזה סטארט-אפ. מה? מי עושה? קאזה, הורדת... אוקיי. אז כן, ושים לב, אתה לא תשלם 10,000 דולר בשנה בשביל 5,000 דולר של ביטקוינים שאתה מחזיק. וצריך לזכור, אין מיליארדרי ביטקוין among us צריכים שירות כזה נכון להיום. אולי בעוד 5 שנים כן, אבל נכון להיום המצב שונה. אז תודה רבה, תודה רבה לטוילאב שהסכימו להארח אותנו. תפנקו אותם, תלכו, תקנו קצת במזנון משהו, אפשר שלהם גם בקולו, ותדאגו שהם ירוויחו כסף טוב. תודה למני שהזמין אותי ולנוע שהצליחה להפיק את כל האירוע, תודה לעומר שצילם, אפילו שרצתי לו פה על הבמה עם הרגל הנקועה שלי. שבוע הבא תהיה פה הרצאה מרתקת, מבטיח לכם, אני לא יודע עוד מי, זאת הפתעה. אם אתם גם רוצים להעביר הרצאות ביטקוין בייסיקס, לכו לנוע, דברו איתה, ונתראה פה בקרוב. תודה לכם, להתראות.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.